רק תחזיקו מעמד. תקשור עם בנימין, ירושלים, יוד אייר תבשין עין ה'. אנחנו יכולים לראות שהעולם מתחיל להידרדר בצורה מהירה ביותר. אמרנו שאחרי פסח זה ילך יותר מהר ויותר מהר, ורק היום קרו כל כך הרבה דברים. והמלחמות מתרחבות, ומדינת ישראל במרכאות כפולות עכשיו גם כן בסכנה. הפרסים מאיימים על מדינת ישראל, ואפילו היו כמה צפירות אזעקה גם מהדרום וגם מהצפון, וזה הולך להיות עוד יותר. יהיו הרבה הפתעות, המון הפתעות. אמנם מי שקורא את כל מה שכתבנו, אולי בשבילו זאת לא תהיה כל כך הפתעה, אבל כשזה יקרה, זאת תהיה הפתעה. ויש לנו לא רק מלחמות. עומדת להיות נפילה כלכלית של הבנקים, נפילה שלא הייתה כמותה, אפילו לא ב-1929. הבנקים פשוט ייפלו. הם לא יוכלו לעמוד באוויר הזה, מה שהם קוראים כסף. הניירות האלה שמחלקים ואומרים שזה כסף, דולרים, אירו, לא משנה מה, זה לא שווה כלום. זה הכל מספרים שמעבירים אחד לשני דרך המחשבים. אחד לווה, בואו נגיד, 200,000 ש"ח. אז מעבירים את הסכום מבנק אחד לבנק אחר במספרים. מה? האם אתם חושבים שמעבירים פיזית את כל הניירות האלה? אתם יודעים כמה מקום זה תופס? שטויות. כן, מדפיסים, אבל מדפיסים כל כך הרבה שזה לא שווה כלום. ממש. ועכשיו חוזרים לזהב, ובינתיים הרשעים קונים את כל הזהב שישנו. ותיזהרו מרופאי השיניים, במיוחד אלה שבאים מרוסיה, שיש להם הרבה שיני זהב. הם עלולים לצאת בלעדיהם. אני צוחק, אבל באמת הם קנו את רוב הזהב שידוע עליו בעולם. ולמה? כי זה יהיה המטבע. אבל הרי אי אפשר ללכת לקנות עם זהב בכיס כל הזמן, אז נראה מה שעומד להיות. מעט אנשים כבר שולטים על הדבר שנחשב היקר ביותר, שזהו הכסף, שהוא עשוי או מזהב או מכסף. וזה השיווי, כמו פעם. אבל רוב האנשים בעולם קונים ומוכרים וכולי רק עם המספרים, עם כרטיסי האשראי. ועכשיו אנשים אמרו לו פעם אחת שצריכים להתפטר מהכסף המזומן, ובאמת עושים את זה כבר בבנקים. לא נותנים לאנשים לקחת ולהוציא הרבה מזומנים מן הבנק. אמנם זה עדיין לא בלתי לגלי, אז מי שמתלונן מאוד חזק, אז יכול להיות שנותנים לו. אבל אלה הטמבלים, שלא יודעים שאפשר להילחם, הם לא עושים את זה. אז זה מה שקורה. ועכשיו אנחנו צריכים להיות חזקים. זה לא יהיה פשוט. המלחמות יהיו מפחידות. העניין של הנפילה של הבנקים, זה לא כל כך נוגע ישירות לאלה שאין להם פרוטה או שיש להם חובות, שבעצם זה רוב האנשים. אבל בכל אופן זה יהיה מאוד קשה לכולם. ואנחנו נצטרך לעמוד בזה ולבטוח בהשם, כי אנחנו כולנו נהיה בסכנה. וכמו שדיברנו מקודם, לא רק אנשים שהם חולים, אלא כולם יהיו בסכנה, סכנת מוות. כי המלחמות יהיו מעל ומעבר. והמצב הכספי יהיה, איך אומרים, על הפנים. אבל לא סתם על הפנים, אלא כמו שאף פעם לא היה מעולם, בכל ההיסטוריה. ואנחנו נצטרך לסגור את עצמנו בבתים שלנו, ולבטוח בהשם. לא נוכל לעשות כלום. לא נוכל להילחם נגדם. הם מדי גדולים ואכזריים. הם קשורים לשטן. אבל לנו יש את הקדוש ברוך הוא, והוא הכל יכול. והוא גם זה שיצר את השטן, ימח שמו וזכרו, כדי להביא אותנו בחזרה לאמת, כדי לתת לנו מכות קשות, כדי שנלך לכיוון של האמת, לכיוון של הקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא נותן לנו מכות, שלא נשבר. והוא נותן לנו מכות שיכולים לשבור אותנו, שלא נוכל לחשוב. תיקחו דוגמה מהצדיקים. הצדיקים שהגיעו לפה אחרי המלחמה, כמו הצאן ורבה, כמו הבובו ורבה, וכמו הרבה שהגיעו לפה, הרבה אנשים שלא מוכרים לנו, ויחד עם זה הרבה צדיקים שהם כן מוכרים לנו. הגיעו בלי המשפחות. הם היו פעם משפחות גדולות, משפחות פאר, פאר בתורה, והם התחילו מחדש. היהודי לא מת, הוא לא עוזב את העולם ונעלם כך שלא רואים אותו עוד פעם. הוא חי תמיד, לא קיים מוות בשבילו. אולי את הגוף לא רואים, הוא קבור, אבל גם הגוף הזה יקום. אבל הרי גם כתוב שמישהו חולה או במצב קשה אחר, או במצב מסוכן אחר. אפילו כשהסכין מונחת על הצוואר שלו, אסור לו להרים ידיים. אסור לו להפסיק להאמין. אסור להפסיק להיות שמח, שמח עם השם, שמח שהשם לוקח את היהודי, נותן לו כמה בעיטות, כמה פאצ'ים, מכות, ומלמד אותו לעמוד בזה, ולהסתכל על האמת כמו שהוא, שאין סוף ליהודי, לנשמה היהודית. הנשמה היהודית זה נצח, והמשפחות, וכל הדברים האלה שיש לנו עכשיו, זה לא המשפחות שלנו לנצח, זה רק התיאטרון שהשם הכין לנו, עם הבעלים והנשים והילדים, כדי שנעשה את התיקון שלנו. ואחרי זה, משהו אחר. עושים הצגה אחרת. יש צוות אחר. אבל כל אחד לבד צריך לעבוד על עצמו, שלא יפחד, לא לפחד. כי צריכים להמשיך את החיים, להמשיך להשתדל למשוך את כולם מסביבנו יחד איתנו. להיות דוגמה של אדם שאף פעם לא יורד לתוך דיכאון. והרגשות, לא הרגש, לא הרגש היהודי, הרגשות, הם היצר הרע. יש זמנים שצריכים לבכות, ויש זמנים שצריכים להתאושש ולהילחם. ואנחנו צריכים לדעת שעם כל דבר שהשם שם לפנינו, אנחנו צריכים לעלות וללמוד ולהיות חזקים. כי איך שלא יהיה, אין לנו ברירה. אפשר לגמור את החיים בדיכאון ובעצב, ואת זה נצטרך לתקן, אז חבל. שתבינו, זה כואב, אבל אין שום כאב שזה לנצח. אבל השמחה האמיתית והקרבה להשם זה לנצח. ואם תופסים את זה פה, בעולם הזה, ויודעים איך להשתמש בזה, ואיך להתקרב יותר ויותר, אז אין מוות. כתוב על הצדיקים שהם עוברים מהעולם הזה לעולם הבא, כמו שבן אדם עובר מחדר לחדר. אבל לא צריכים לחשוב על זה, צריכים רק לחשוב על החיים ואיך להתקרב להשם, ולהשתמש בכל ניסיון כדי להביא אותנו יותר ויותר קרוב, וזה כל העבודה. גם בזמנים הכי טובים, כל בן אדם חי ונפטר באיזשהו שלב, אבל אנחנו נמצאים בדור שיש לנו תקווה שלא נצטרך לעבור את הקבר, וזה משהו גדול. אבל אפילו אם בן אדם עובר את הקבר, יש לו נצח. רק צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא כהכל יכול. לא הרופאים, ולא עורכי דין, ולא בנקאים, ולא אף אחד. רק הקדוש ברוך הוא. ואם מחליטים בבתי חולים, או רופאים, או בנקים, או לא משנה מי שהחליטו שאנחנו לא רואים להמשיך לקבל כסף, או שאנחנו לא רואים לחיות בכלל, זה בכלל לא אומר שזה נכון. אנחנו צריכים לקחת את עצמנו ולעשות מה שאפשר. מה שאפשר. וכשבן אדם עובר, בואו נגיד את גיל ה-70, ברוך השם, בעזרת השם. איך שלא יהיה, כמה זמן יכול להיות לו באופן טבעי, וכל יום אחרי זה, זה מתנה. ועם המתנה הזאת, הוא צריך לחיות כל רגע ורגע, ולהוציא מהרגע הזה כל יכולת כדי להתקדם ולהתקרב יותר ויותר אל הקדוש ברוך הוא. זה לא זמן לבכות, זה לא זמן של להיות עצובים. זה זמן של עבודה, לעמול, לא לתת לרגש להפיל אותנו. לא לתת להרגשה שאנחנו מרחמים על עצמנו להפיל אותנו. רק להמשיך, להמשיך ולהמשיך ולהמשיך. וזה כל הסוד. זה הסוד של החיים. זה הסוד שהצנז הרבי זצ"ל ידע. כשהוא בא לארץ בלי הילדים, בלי האישה, כל החיים שלו נחרבו. היו לו הרבה ילדים, אחד-אחד, כל אחד פרח, כל אחד למד וכולי, והוא בא בלי כלום. הוא ידע שהחיים הם קצרים איך שלא יהיה. אפילו אם חיים עד 120 שנה, זה קצר. צריכים לעמול, לעבוד, לעבוד את השם, לעזור לעם ישראל, להיות עסוקים יומם ולילה, לילה ויום, וזה מה שיחזיק אותנו. זה מה שצריכים לעשות. זו כל הסיבה שאנחנו נמצאים פה. אז בבקשה, אני מבקש מכל יהודי, זכר ונקבה, ללמד את זה לילדים שלכם, להחזיק ביהדות שלכם, להחזיק בתורה שלנו, להחזיק בכל מה ששייך לקדוש ברוך הוא, ויותר מהכל, להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו להכל יכול, הקדוש ברוך הוא. וזה העיסוק שלנו בחיים הלאה. לא משנה את מי מפסידים, מי הולך קודם לעולם הבא ומי לא. זה רק שייך לעבודה של כל אחד מאיתנו. ומי שהוא לא בריא חס ושלום, או מי שאיבד את כל הכסף שלו חס ושלום, ונהיה עני ממש, או לא משנה מהי הצרה, צריכים ללמד אותו, להסתכל לתוך עצמו, ולהוציא את כל הזיהום שנמצא שמה. וזה יכול להציל לו את כל החיים האלה. אבל איך שלא יהיה, איך שלא יהיה, כל הדורות עמדו בפני המוות, כל היהודים וכל הגויים. היו מעט צדיקים שעלו לשמיים בחייהם. ולכן יש לזה סיבה. וכל מה שהשם עושה זה לטובתנו. והבן אדם לא יכול לסבול מזה. הוא רק יכול לצאת יותר טוב מזה. אז אני מבקש מכל עם ישראל להיכנס פנימה לתוך עצמכם, להוציא את כל הזיהומים, להתנתק מהעולם של השקר, לסגור את עצמנו בגטאות שלנו ולהתפלל. ולהתפלל לקדוש ברוך הוא שנזכה לקבל משיח צדקנו. רק הדור הזה לא יעבור את הקבר. וכל אלה שהם כבר למעלה, כל הנשמות שהם בשמיים בגן עדן, אפילו אלה שבגיהנום, יחזרו שלמים, יקומו לתחייה, ואנחנו נמשיך ונמשיך לנצח. שאלות ותשובות. ותגעש הארץ. שאלה. סדרת רעידות האדמה בנפאל בשבת האחרונה, שבת פרשת קדושים, התרחשה במרכז של חלאה קשה, זוהמה רוחנית, המתנקזת שמה מכל העולם, וגם מישראל. תשובה. כן, נכון. מה שהולך שמה עם העקומים שבאים שמה, העקומים הללו שעושים מהם עכשיו לא עקומים, כאילו שזה רגיל, חס ושלום, שלא נדע, הם רוצים להיות הורים. איך הם יכולים להיות הורים? השם בנה את היצירה כך שזה לא יכול להיות. הם לא יכולים ללכת לאינסטלטור ולשנות את זה ולהביא ילד לעולם. אז הם הולכים ומוצאים איזו דרך עקומה. ובמקומות האלה מרוויחים הרבה כסף. והם חוזרים לארץ, ופה בארץ ממש הולכים עם מטוסים לקחת אותם. לא רק אותם, אלא את כל אלה שנתקעו שם. וגם עוזרים להם, ואומרים להם מזל טוב כשהם יורדים מהמטוסים. הם אומרים לאחד וגם לשני, ממש בלהקי. הגענו לרמה אנושית, אין לי מילים. אבל אני רוצה שיהיה ברור, השם לא ייתן את זה להיות, אבל לפני שהוא גומר את כל אלה, את כל רשעי העולם, זה יהיה שאנחנו צריכים לראות את כל הרשעות עולה למעלה. כך שזה יהיה ברור. שנראה את זה ברור. וכל אלה שמושפעים מזה לרע, וכל אלה שמושפעים מזה לרע, גם הם צריכים לתקן את עצמם מהר, כי יש אנשים עם כל מיני רצונות שאסורים, במיוחד בקדושה. אבל מאחר שהיה זמן שהחברה לרוב התנגדה לזה, ובתורה הזו התנגדות מוחלטת, אז לא ראינו את זה, התגברו על עצמם. אבל עכשיו נפתח לגמרי. מי שמתחשק לא צריך להרגיש רע, הוא יכול למצוא איזו חברה מכובדת, במרכאות כפולות, שמקבלת אותו. תהיה לו עמדה מעולה, מקבלים אותו. מה יש? אפילו האנשים הכי חשובים אומרים שהם כאלה. אז עד שלא נגלה כל אחד ואחד שאין לו כוח, שדווקא כן רוצה את השטן, את הדרך של השטן, שהלווים הם מותרים, והמותר זה לווים, אז זה הולך ויורד ויורד. ולמה כל כך הרבה אנשים הולכים בכיוון הזה עכשיו, בכיוון נגד השם? כי שחררו את זה לגמרי, לגמרי פתחו את זה, ועשו את זה בכוונה, בגלל שזו האמונה שלהם. הם מהצד של הסדרה אחרה. הם ממש עושים כל מה שבאפשרותם נגד הקדוש ברוך הוא, שלא נדע. אבל הם יפלו לא סתם. לא הייתה נפילה כזו בהיסטוריה כמו שהם יפלו. ובאמת יישארו מעט אנשים יחסית. הם הרי רצו לדלל את האוכלוסיה של האנשים בעולם. הם רק לא ידעו שהם הם אלה שיעלמו. ולא אנחנו נצטרך להילחם. השם ילחם את המלחמות שלנו, דרך המשיח או ישירות, ולא נצטרך להילחם. ניכנס לבתים שלנו, נסגור את הדלת שלנו, נתפלל להשם שיציל אותנו, וזהו. אבל כל יהודי חייב לעבוד על עצמו. שאלה, וכל הסימפתיה שמגלים כאן במדינה, שולחים מטוסים לעזור למסכנים האלה? תשובה, זה בגלל שמדינת ישראל זה ממש מדינה עקומה, וזה היה עקום כבר מההתחלה. הם היו חלק של הרשעים האלה. מאז ומתמיד הם היו חלק של הרשעים האלה. הציוניזם, זה כואב לי לקרוא לזה ציוניזם, כי המילה ציון זה מושג קדוש. הם לקחו את זה, עשו עיוות ענק בזה. ולכן אלה כביכול גדולי הדור שלהם, כמו רשאו, בן גוריון וכולי, הם היו ממש חלק של הרשעים שאנחנו כל הזמן מדברים עליהם. הם אדום, הם ערב רב, הם עמלק, לא שייכים לעם ישראל. המקומות הקדושים. שאלה, איך אפשר לנצל בלג בעומר את הכוח העצום של הקדוש רשב"י עליו השלום, כדי להביא את הגאולה ברחמים? תשובה, דבר הראשון זה לא ללכת בלג בעומר עצמו לרשב"י. תלכו או יום לפני או יום אחרי. זה גם נחשב לזמן הטוב. מה שצריך לעשות זה לא להיות שמה עם כל הבלגן, ולא להיות עם כל השקר שמביאים שמה. רבי שמעון ממש סובל מזה, וגם רבי אלעזר. שאלה, מה השקר שיש שם? תשובה, זה הפריצות והיסמים שמה, משתלטים בכל מקום. שאלה, אני רוצה להגיד לכם, אי אפשר לתאר כמה תיירים גויים מגיעים להר ציון, ים של גויים, קבוצות ענקיות שזורמות, בלי רווח בין קבוצה לשנייה. גם הוציאו משם חלק מהכיסאות כדי שהאברכים לא יוכלו לשבת וללמוד או להתפלל שמה, וזה ניכר בבירור שהם מזלזלים במתפללים בכל דרך אפשרית. תשובה, זה לא רק זה, זה גם ברור שהם ממלאים את המקום בגויים, וזו כל המטרה, כדי שלא יהיו יהודים בכלל שמה. אין לנו מה לעשות ללחם נגדם פנים אל פנים. אנחנו צריכים להוריד את הראש שלנו ולהסתתר. רק לא להסתתר מהשם, להיות איתו. שאלה, קרה היום דבר מדהים. הגענו קבוצה של מתפללים לכותל המערבי להתפלל, תקענו בשופר. הגיע מישהו שהציג את עצמו כעובד של הכותל וניסה לחטוף את השופר בתואנה. שלחו אותו להגיד, פה לא תוקעים בשופר. עם כזאת שנאה הייתה שם מאומה גדולה, וזה גם מוסרט. תשובה, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. השנה במירון יהיו יסמים. אני גם שמעתי, לא ביררתי את זה עד הסוף, שיש קבוצות חסידים שיציגו שם זיהוי ביומטרי, טביעת אצבע, כדי להיכנס למקום שלהם, כמו שעשו באלעל. אבל זה גם כן מין טריק, כדי לקבל את המידע עליהם. הם רוצים לשמור על כל פיסת מידע של בן אדם, לשלוט עליו לחלוטין. עכשיו הם רק ייתנו לכמה אנשים להיכנס בפנים בלג בעומר. אני מתאר לעצמי שלא יהיו כל כך נעים, היסמים הם מפחידים. שאלה, יסם זה ראשי תיבות, יחידת סמך מם. נחזור לנושא של הכותל, מה קורה פה? אסור כבר לתקוע בשופר בכותל? תשובה, אני הרי כבר הזהרתי אתכם, אמרתי לכם שהם משתלטים. וזה שאתם רואים את זה, זה מדהים, זה מפחיד, זהו זה. ולא רק זה, אמרתי לכם עוד דבר, הם רוצים לבנות בהר הבית, זה בתכנון שלהם, לבנות בית מקדש ל... אני לא רוצה להגיד מה, אבל לא יצליחו, השם יגמור אותם. שאלה, תגיד כמה מילים של מוסר, שהשלטונות יתביישו על כך, שלא נותנים שיכניסו שופר לכותל. תשובה, הם יתביישו? למה אתה חושב שהם יתביישו? קודם כל, יש ביניהם אנשים שהם סתם עובדים שם, הם צריכים את העבודה שלהם. אבל השופר עושה רעש, מפריע לשכנים. אז זהו, ליהודי אסור אפילו שזה המקום שלו. ומה אתם חושבים? מלחמת ששת הימים הייתה סתם? הם תכננו את זה. אתם תראו שהם לאט לאט, עכשיו זה כבר לא כל כך לאט, זה מהר. הם ישתלטו פה. וזה לא ייקח הרבה זמן עד שיהיו פה עוד חיילים גויים. יש כבר כעת ויהיו עוד חיילים זרים. יש לנו איומים מכל הכיוונים עכשיו מסביבנו. אנחנו יושבים במרכז אזורי מלחמות ומסביב מלחמות, מלחמות של אויבים שלנו, ואנחנו עוד צפים. כלומר, יש שמירה מיוחדת סביבנו. איך זה יכול להיות? מה? זה בגלל צהל? שטויות. שטויות ממש. צהל, ממש אני מרחם על כל החיילים, איך שהשתמשו בהם, איך ניצלו את הפטריוטיזם, את הנאמנות למולדת שלהם. נתנו להם ללכת למות. אתם חושבים שסתם היו מלחמות בין היהודים והערבים? לא היו צריכות להיות מלחמות. לא הייתה לזה שום סיבה. רק מה? הם רצו מדינה. איזה מדינה? מדינה יהודית. מדינה מרושעת. נגד היהדות, נגד הקדוש ברוך הוא, שלא נדע, נגד האמת. ובן גוריון כבר כתב שהוא יודע שבעתיד עם ישראל יהיה מדינה, ובמדינה הזו יהיה מרכז האמת של העולם, שכל אחד יבוא לפה לשפוט צדק, ואז יהיה עולם חדש. אמנם הוא החסיר מילה אחת, אבל הכוונה היא זהה, כי הוא בעצמו היה חלק של המועדון האקסקלוסיבי, היוקרתי הזה, שרוצה להשתלט על העולם. ולא רק הוא, לא רק הוא. אנחנו לא יכולים להילחם נגדם. הם מדי חזקים בשבילנו. אנחנו, היהודים האמיתיים, חייבים פשוט לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, לא לעזוב את היהדות שלנו, לא משנה מה. וכאשר תהיינה כל הפצצות הגדולות וכל המלחמות הגדולות וכולי, וכל הניסים שנראה מן השמיים, שזה גם כן יהיה מפחיד, אנחנו צריכים פשוט לשבת בבתים שלנו בשקט, להתפלל וללמוד ולבקש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו ואת כל עם ישראל. שאלה, קבר שמואל הנביא כבר סגור למעלה ממחצית השנה. המטלה, התירוץ הוא שכאילו עושים שיפוצים. מה זה, הם רוצים להפוך את זה למוזיאון? תשובה, משתלטים על כל דבר ששייך ליהדות. כל צדיק הם רוצים להפוך אותו לצדיק שלהם. חס ושלום, חס ושלום. שאלה, לא מזמן ראיתי שהגיעו אנשי כמורה לאזור קבר שמואל הנביא. תשובה, מה עושה כומר בשמואל הנביא? ממתי ראינו כמרים שמה? היו ערבים שמה, אבל כומר? שאלה, בטח רוצים גם להביא אותם לרשב"י, השם ישמור. תשובה, נכון, הם לוקחים את כל האלה בשביל התינופת. מלחמת עולם. שאלה, אנחנו צריכים לשים לב שמה שקורה בעולם זה הכל בעצם ההתגשמות של נבואות חז"ל. לא היה מעולם מצב כל כך מתאים בפרטי פרטים למתואר בנבואות. כזו סכנת התפוצצות בין סעודיה לאיראן כמו שעכשיו, אז אנחנו ממש בתוך התהליך של הגאולה. תשובה, נכון. זה לא רק מצב של סכנה, זהו זה, זה המצב בדיוק, זה לא סתם. ואגיד לכם עוד משהו, הרשעים האלה, לפני איזה שלושה דורות בערך, היה אחד אצלם, שהוא כתב שבמאה ה-20, שזו המאה החולפת שעברה לפני 15 שנה, במאה הזאת תהיינה שלוש מלחמות עולם. אמנם זה גלש לתוך המאה ה-21 לאחר שנת 2000, אבל לא משנה. בכל אופן, הם שתכננו את זה בדיוק. כל המלחמות האלה היו מתוכננות, וגם המטרה שלהם הייתה מתוכננת, אז גם עכשיו זה מתוכנן. אז כל אלה שפועלים כעת הם דור, בואו נגיד שזה דור רביעי מאז ההוא שכתב את זה. והמטרה שלהם זה פשוט להשתלט על הכל. שאלה, אבל ממתי הם התחילו את כל התכנון הזה? תשובה, זה תמיד היה מאז שקיימת הכנסייה הקתולית, שהם עבדו עבודה זרה, השתלטו על אירופה, פחדו מהם. אפילו המלאכים פחדו מהקבוצה הזאת, כי מי שהתנגד להם, אז או שמתו, או שקרו להם כל מיני דברים, והיו כאלה שהיו צריכים לברוח. אז הם תמיד היו החזקים, יותר מרוב המלאכים באירופה. זה המצב. וארצות הברית הולכת עכשיו ליפול לא סתם, וכבר מדברים כל הזמן שנכנסים שם ממש למלחמת אזרחים. ופעם היו בכמה מקומות שנלחמו הקושים בלבנים, בתקופה שהקושים היו ממש עבדים, ואחר כך השתחררו מזה. אבל בדרום ארצות הברית הם חיו כאזרחים מסוג ב', או אף פחות מזה. כאשר גוי לבן היה הולך ברחוב, הקושי היה צריך לפנות לו את הדרך וללכת לכביש. היו ספסלים ושירותים נפרדים. אז קושים קמו ואמרו, עד כאן. ועם כמה מהקושים הגדולים יותר, התחילו לעשות כל מיני דברים, כל מיני מאבקים. ועכשיו עוד פעם נלחמים, כי יש עוני מחריד בארצות הברית בין האנשים האלה, אבל משתמשים בעוני הזה בכדי לעשות מלחמת אחים. וזה מה שהולך להיות עכשיו שם, זה ברור. וכל הצבא מוכן כבר להילחם בפנים, כי זה מתוכנן. בולטימור זו עיר גדולה, וזה לא סתם מה שקורה שם. המהומות מאוד קשות. שאלה, ולצורך מי מיועדים מחנות הפימה קמפס? תשובה, מחנות הפימה, בסוגריים, הסוכנות של הממשלה הפדרלית לטיפול באירועי אסון, האחראית למחנות הריכוז הללו. המחנות האלה הם בשביל לקחת אמריקאים המתנגדים להם ולעשות להם חינוך מחדש. ומי שלא רוצה חינוך, ביי ביי. ואת זה כבר גילה אחד שעבד ב-CIA בשנת 1903-1905. הוא היה עמום לגלות את זה, ואז זה פורסם. אז זה בכלל לא תכנון מהיום. הם כבר רצחו הרבה מאוד אנשים שהתנגדו להם. כך הם נכנסים. כל התכנון שלהם בכל ארץ, בכל העולם, זה להיכנס בשקט לתוך המקום, להכניס את האנשים שלהם ככה ולפזר כסף, אם זה למשל, כמו שרוצים להשתלט על החרדים, ולמשוך את אלה מתוכם שהם לא כל כך מאמינים חזקים, אפילו יכול להיות שהם בעלי ייחוס מאוד גדול, ובצורה שכזו, ככה דרכם יוכלו להשתלט על האלה האמיתיים. ובשיטה הזו הרי הם פועלים גם בארצות הברית. לוקחים כל מיני אנשים חלשים, נותנים להם כל מיני תאוות שהם יכולים לחלום על זה, כולל כסף, ואז הם עבדים שלהם. אז כבר השתלטו על הנשיאות בארצות הברית, השתלטו על הקונגרס ועל הסנאט, כי כל אחד שם מפחד פחד מוות שלא יספרו עם מה הוא מתעסק. שאלה, ההתקפה בצפון, האם זה יתפתח למלחמה? תשובה, אני לא יודע להגיד איך בדיוק זה יתפתח, אבל זו בדיוק השיטה שלהם. הם פעלו כך במלחמת העולם הראשונה. זה התחיל שקצת זה קרה וקצת זה קרה, עוד תקרית פה ועוד דבר קורה שם, עד שזה התחיל ממש והתפתח למלחמה. ואחרי שהתפתחה המלחמה, זה היה בעיקר אירופה, אולי גם חלק של ארצות ערב, אבל אחר כך, לקראת הסוף, נכנסה ארצות הברית. ואז זה היה ממש מלחמה קשה מאוד. ובמלחמת העולם השנייה, אותו הדבר. קודם זה קרה, אחר כך משהו אחר קרה, עד שזה התפוצץ. וגם ארצות הברית נכנסה לתוך זה כמה שנים אחרי שזה התחיל. אבל גם זה היה מתוכנן. וזה שהתקיפו את פרל הרבור, בסוגריים, התקפת היפנים על מאגן הפנינים, בסיס חיל הים האמריקאי בהוואי, שגררה את כניסת ארצות הברית למלחמת העולם השנייה. אז זה שהתקיפו את פרל הרבור, וכשלושת אלפי חיילים ואנשים נהרגו שם, הרי ידעו שזה יקרה, כי ככה אמריקה הייתה יכולה להיכנס למלחמה, כי הרי היה צריך להיות משהו גדול מאוד כדי להביא לכך, אז נתנו ליפנים פשוט לעשות את ההרס. ידעו וראו ואמרו, אמרו להם לא לעשות כלום. זה לא היה הפתעה. שאלה, אז גם פה באימות הזה, אולי הם יעשו איזה משחק, ואחרי תקופה של לחימה, יגידו שלא מסוגלים, ויכניסו את האמריקאים לפי התכתבים שלהם. תשובה, זו כנראה התוכנית. אני לא יודע אם זה בדיוק יהיה חיילים שיגיעו לפה מאמריקה, או זה מהאום וכולי, אבל לא משנה. שאלה, צופים שבמלחמה הבאה יהיו כאן אלפי טילים? תשובה, זה אנחנו נראה. השם לא יהרוס את ארץ ישראל. יכול להיות שמקומות כמו תל אביב ייעלמו קצת, אבל זה אני לא יודע, אני סתם אומר. אבל להרוס את ארץ ישראל, זה לא יהיה. שאלה, גם בתימן המתיחות גדולה ביותר. תשובה, בכל העולם ישנה מתיחות גדולה, ואמריקה כבר במלחמה. זה התחיל לאט לאט, אבל היא במלחמה. יש יותר סינים עכשיו בניו יורק מאשר פורטוריקנים, וזה הרבה. והם שולטים בעזרת כסף. יש להם שקיות של מזומנים. בלוס אנג'לס השתלטו הסינים על אזורים שלמים, כי חייבים להם הרבה כסף. אז בגלל זה נותנים לסינים לעבור ולבחור כל דבר ששייך לממשלה. וזה יכול להיות איזה אחד מהפארקים הענקים ששייך לממשלה, או לא משנה מה, שזה כעת כבר שייך להם. כבר לא שייך לארצות הברית. ולא מדובר על משהו כמו גן 93 בבני ברק. שאלה, והתרגיל הצבאי הענק שמתבצע כעת בתוך המדינה, כולם סתומים, לא קולטים. תשובה, זה לא סתם. תראה, גם אחרי מה שקורה בבולטימור, אז הסכנה עוד יותר גדולה. כנראה שזה ייכנס גם לאזורים של החרדים, השם ישמור. זה יתחיל ככה, ואני מאמין שזה יעבור מעיר לעיר. שאלה, יש רבנים שאומרים ליהודים באמריקה לצאת מהר, אם לא, אחרי זה כבר לא יוכלו. תשובה, האמריקאים הם כמו היהודים הגרמנים לפני השואה. הם חיו מאוד טוב בגרמניה. כיום האמריקאים חיים מאוד טוב בארצות הברית. אולי עכשיו זה קצת קשה, אבל בסך הכל הם תפסו את המחלה שקוראים לזה עגל הזהב, והם שיקורים על זה, וקשה להם להיפרד מזה. אמנם, יש אנשים יהודים טובים שרוצים ללכת, אבל לאן הם ילכו? מה, הם יקנו דירה בארץ? לא יהיה להם אפילו בשביל שכר דירה. ומה הם יאכלו? גם יש ממשלה של רשעים פה, שגם קצבאות ילדים לא נותנים נורמלי. שאלה, אז באמת על מה הם יחיו? תשובה, השם יעזור. היהודי האמריקאי שמאמין באמת, עם כל הכוחות שלו שזה אמת, שזה הולך להיות ממש אסון בארצות הברית, ושזה הסוף כבר, ושרואים שזה כבר משיח, אז הוא ירים את הדברים שלו, והוא יבוא, והוא יבטח באשים. אבל אלה לרוב מעורבים מאוד עם החיים שם. ואני מדבר אך ורק על החרדים, כי השאר הם בכלל בעננים, הם לא במציאות. אז אפילו שידעו את האמת, החרדים קשה להם. ואלה שהם יודעים את האמת ועומדים מוכנים, השם יציל אותם. אפילו שיגיעו לפה, יהיה להם. שאלה, אם מישהו רוצה לעלות לארץ ישראל והמשפחה לא מוכנה, האם הוא צריך להתעכב בגללם? תשובה. בזה צריכים כל אחד להחליט. כי זה מאוד קשה להורים לעזוב ילדים נשואים ולבוא לגור בארץ. רק מה? בשנייה אחת. הם יכולים לקחת את כל המטוסים ולא לתת להם לטוס, ואז יהיו תקועים שם. וגם אוניות, מה? לעלות על אונייה כשיש מלחמות ועניינים? שאלה, מה הם ירוויחו בעצירת המטוסים? תשובה, ישעבדו אותם. יש להם הסכם עם קנדה ומקסיקו, שזה מדינה אחת, פחות או יותר. ואפילו מדברים על לשנות את הדולר לטובת איזה מטבע כללי שישמש לכולם, כמו האירו. ורוב האנשים שידברו איתם, הם יגידו, אוי, אל תגיד כזה דבר, שטויות. אבל זה כתוב ברור, וכל אחד שרוצה יכול להיכנס ולראות את זה באתר של הממשל האמריקאי. אבל מי הולך לעשות את זה? מה זה מעניין לאף אחד? והכל, או כמעט את הכל, הם שמים פתוח. אבל אף אחד כמעט לא רוצה לדעת. שאלה, אחד מהשומעים שלנו שואל על החשבון המפורסם של החסד לאברהם, שאומר שיהיו 7,000 יהודים לקבלת המשיח. האם המספר הזה כולל גם נשים? ומה יהיה עם נשים שלא הולכות בכיוון של האמת יחד עם בעליהן? תשובה, הלוואי והייתי יודע, זה מאוד מפחיד. התחזקות. שאלה, קבוצה של נשים עשו הפרשת חלה קבוצתית בשביל להרבות זכויות לקירוב הגאולה. מה דעתך? תשובה, זה מצוין, אבל צריך לדעת שהעיקר זה לא רק הפרשת חלה, אלא שיעשו תשובה, כל אחד ואחד, לעשות ממש תשובה. שאלה, יהודי אחד אמר לי שהמסר של התקשור האחרון שדיברו על ההידרדרות הקשה הצפויה מעת הסתלקות הרב וודנר זצ"ל, זה עזר לו מאוד להתמודד, כי הקושי הגדול זה הבלבול בתוך הבן אדם עצמו. אני לא קלטתי שגם זה כלול במשמעות של הירידה הגדולה שעליה דובר. תשובה, בוודאי, זה בעיקר בתוך האדם עצמו. נכון, זה יתבטא גם עם הרבה רצח, עם הרבה דם וכו', השם ישמור עלינו, שלא נצטרך לסבול מזה. אבל בסך הכל, זהו המבחן שלנו. עד כמה אנחנו עם השם. וכל מה שקורה, זה הכל בשביל עם פצפון, עם זעיר, שהוא במהותו טהור, העם היהודי, וזה הכל. ועוד כמה גויים שיכולים לשרת אותנו. אנחנו צריכים להחזיק מעמד עוד קצת, עוד קצת, ולא להיראות עד כמה שאפשר. פשוט להסתתר, וצריך להחזיק בהשם, לא משנה מה. להחזיק בחבל הרוחני שקושר אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה קשה מאוד, מאוד מאוד קשה לחיות בעולם הזה עכשיו. ומה הקושי הכי גדול שיש פה? כי אפילו האדם הכי עני חי על הרמה הגשמית, איך שלא יהיה, במיוחד בארצות הברית. בשנות ה-50 היו צריפים של קושים עם טלוויזיה ומכוניות קדילק, והרבה מאוד אוכל, והרבה מאוד שתייה חריפה, אז זה הכל עולה כסף. אבל עכשיו אנחנו נצטרך להוריד, כי מה ששייך לגשמיות המיותר, ייעלם. השם הוא המפרנס, והוא יהיה לנצח המפרנס. ולא נצטרך ללכת לעבודה ולדאוג לזה, אבל החיים שלנו יהיו רוחניים. ומה זאת אומרת? בעולם של הבא של משיח זה יהיה עוד גופני, אך לאט לאט זה ישתנה. אבל הכיוון שלנו זה רוחניות. עד כאן המסר שכותרתו רק תחזיקו מעמד עם בנימין י' אייר תשע"ה.